שוב שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי על הדרך שיחות עם דובי פולק, והיום אני חוזר, כן, יום שישי היום צהריים, אז זה היום שבו אני משוחח עם יאיר נבות, האיש שלנו במוסקווה, שבעצם היום הוא בהולנד, אתם כבר יודעים, והוא זה שעוקב אולי העיתונאי הישראלי, סוג של עוקב מרחוק ודי מקרוב אחרי מה שקורה בכל מה שקשור ברוסיה, באימותים של רוסיה ובחודשים האחרונים בכלל ובשלושת השבועות האחרונים בפרט, אחרי המשבר הפלישה הרוסית לאוקראינה. הרבה מאוד דיסאינפורמציה, הרבה מאוד סיפורים שמגיעים מהחזית ומהעורף, הרבה מאוד מידע שמגיע מתוך אוקראינה, ממדינות מערב אירופה, מרוסיה, מתוך רוסיה, מארצות הברית, מסין. השיחה עם יאיר, שיחה כמעט הקבועה שלנו בימי שישי בצהריים, מנסה קצת לעשות סדר בין הדברים שקורים באמת, לפחות ככל שהוא יודע, לבין פייק ניוז והגזמות וסיפורי מעשיות שאולי זורמים אלינו מכל מיני כיוונים ובגלל כל מיני סיבות. אז לפני שנעבור לשיחה עם העיר, נזכיר לכם את האתר החדש של הפודקאסט, podtuvi.com, podtuvi במילה אחת, .com. תוכלו למצוא בו קישורים לכל השיחות שעולות, כל הפרקים שעלו בחודשים האחרונים, וכמובן החדשים, בחלוקה לערוצים, שזה בעצם גולת הכותרת של האתר. אפשר גם לתמוך אם רוצים, לא חייבים. בכל אופן, האתר הזה מחכה לכם, podtuvi.com, ואני גם אשמח אם תכתבו אליי, למייל, לג'ימייל שלי, polak.tuvi בג'ימייל, זה polak.tuvi בג'ימייל, ואחרי קטע הפתיחה של סיילנט רגרשן, נעבור מיד לשיחה עם יאיר נבות, עוד רגע. ואנחנו שוב בשיחת העדכון השבועית, זה כבר מהפך למסורת, שבוע שלישי ברציפות, ולדעתי בחודשיים שלושה האחרונים, כבר פגישה חמישית אולי, עם יאיר נבות, האיש שלנו במוסקווה, שהוא לא בדיוק במוסקווה, הוא בהולנד, כמו שאנחנו כבר יודעים. אז קודם כל שלום יאיר, אני שוב שמח שאתה מתפנה אליי.
שלום, שבת שלום טוב.
כן, שבת שלום מעט, כמעט שבת שלום מה שנקרא.
כמעט.
וזה באמת, אתה יודע, אני כבר מתחיל לחשוב לפעמים, רגע, עוד פעם מבלבל את המוח, מה כבר התחדש? אבל כל הזמן יש חידושים, והציוץ האחרון שלך, השרשור האחרון שנתקלתי בו, זה לגבי שיחה מאוד מעניינת, שאמורה להתבצע ממש בשעות הקרובות, בין ביידן לבחיר סיני, או לראש, לנשיא, מי בצד השני?
כן, אמורה אחרי הצהריים, שזה בוקר שעת וושינגטון, הנשיא ביידן אמור לשוחח בטלפון עם הנשיא הסיני ז'ינג פינג שי.
כן.
והשיחה הזאת היא חשובה, קודם כל, בגלל שלמיטב ידיעתי והכרתי, זאת השיחה הראשונה ביניהם, בדרג של נשיאים מאז שפרצה המלחמה ב-24 בפברואר. והשיחה הזאת היא גם חשובה בגלל מה ששמענו בשבוע שעבר על אותה בקשת סיוע שהגישה רוסיה לסין. זה בקשה שהפרטים שלה הודלפו, או בעצם האמריקאים העבירו עליה פרטים לפייננשל טיימס, והוא בעצם לא פרסם את הרשימה עצמה, אבל כן פרסם את את העובדה שהרוסים ביקשו סיוע מהסינים. קודם כל זה מעיד כמובן על המצוקה של הרוסים בשדה הקרב, ועל הצורך שלהם למלא מחדש ציוד מסוים, כולל מערכות נשק מסוימות.
יש ידיעה ברורה שהבקשה הזאת אכן הוגשה, או שזה לא לגמרי סגור העניין?
האמריקאים מציינים שהבקשה הזאת הועברה על ידי רוסיה לסין כבר, נמצאת אצלם, למרות ההכחשות, ושמענו במשך השבוע שוב ושוב הכחשות של הסינים, אבל שמענו גם הכחשות מהרוסים שהם הולכים לפלוש עד רבע שעה לפני, אז בואו, את כל ההכחשות האלה אנחנו נתייחס אליהם כמו שצריך.
כן, הרי גם אמרנו שבעלת הברית לכאורה, או בעלת הברית האינטרסנטית לכאורה האחרונה שרוסיה יכולה לבנות עליה היא סין, בגלל כל מה שאנחנו יודעים לגבי האימותים מול המערב, והאינטרסים הכלכליים והאחרים של סין, אבל יש מצב, אני מבין שכתבת על זה, ריאלי שסין תעזור באופן פומבי באיזושהי דרך לפוטין? זאת אומרת, זה עוד על הדעת?
קודם כל צריך להבין שבין שתי המדינות יש, דיברנו על זה, יש התקרבות מאוד משמעותית בשנים האחרונות. הסברה והערכה היא שהנשיא הסיני, הוא לפחות, אם לא כמה בכירים אחרים נוספים בסין, ידעו שפוטין הולך לפלוש לאוקראינה.
היה גם דיבור על זה שהם ביקשו לאחד את
האולימפיאדה
בחורף.
כן, כן, וככל הנראה הסינים היו מודעים היטב לעובדה הזאת, וידעו מה הולך לקרות. הייתה פגישה בין פוטין לבין ז'ינפינג שי, ממש ב-4 בפברואר, שזה היה כשנפתחו המשחקי החורף האולימפיים בבייג'ין, פרט להשתתפות בטקס הססגוני והמעניין, הייתה ביניהם גם פגישה ארוכה, גם בפורום מצומצם וגם בפורום של משלחות רחבות יותר, נסגרו שם דברים, נסגרו הסכמים בשורת תחומים, תחומי אנרגיה, אבל הסברה היא שהם דיברו בין השאר גם על מה שהולך להתרחש, ויש הערכה שהסינים מצידם ציפו שהרוסים יפעלו, שכל העניין הזה יפעל, ילך הרבה יותר מהר וחלק, כמו שהם קיבלו את הרושם, כנראה ככל הנראה, לפי מה שהרוסים הסבירו. בפועל אנחנו יודעים שזה לא קורה, וזאת אחת הסיבות שרוסיה כרגע מגישה בקשה לסיוע מהסינים, כשהסיוע הזה כולל רשימה ארוכה של ציוד, כולל מערכות נשק, כולל מלטים, כולל ציוד לוגיסטיקה מכל מיני מסוגים שונים, ציוד לחימה מסוגים שונים, ועכשיו השאלה בעצם שם את סין בסוג של דילמה. הרוסים מבחינתם, אין להם מה להפסיד, הם במצב שהם צריכים סיוע.
הם יכולים רק להרוויח, אם הסינים באים לעזרתם, זה כמעט החלום הרטוב של פוטין, גוש גדול נגד, למרות שזה מכניס אותו למלכות.
לא, אבל את הסינים זה מכניס גם למלכות, משום שהם מבינים היטב, וזאת גם הולכת להיות אחת מהסוגיות שביידן הולך להבהיר לנשיא הסיני. ארצות הברית הולכת להבהיר לסין, שכל היענות שלה לבקשה הסינית, יהיו לכך השלכות, והשלכות אני מניח, וכמובן לא צריך, לא מלחמה בין ארצות הברית לסין, אלא ככל הנראה צעדים כלכליים שקשורים לסנקציות מסוגים שונים, זה במידה שהסינים אכן יחליטו לסייע. עדיין לא ברור אם זה מה שיקרה אגב. הרוסים מצפים שכן, אבל זו החלטה של ההנהגה הסינית, היא צריכה להחליט אם כן או לא. מצד אחד יש להם הרבה סיבות לומר כן, יש פה ברית לרוסיה ולסין, שמתמקדת בניסיון לשנות את הסדר העולמי, לצמצם את ההגמוניה האמריקאית בעולם, ואם זו השותפות אינטרסים, אם היא כל כך קרובה והיא מתחזקת לאורך השנים האחרונות, אז מצד אחד, אך טבעי, שהסינים ייתנו יד לשותפה שלהם, שמתמודדת עכשיו עם קשיים שהיא לא ציפתה ולא צפתה, לא ציפתה להם ולא צפתה אותם כנראה, אז על פניו, הגיוני שהסינים יעזרו, אבל פה נכנס האלמנט השני, שהוא בעייתי יותר עבור הסינים. במקרה הזה לרוסים יש קצת פחות מה להפסיד, לסינים יש הרבה יותר מה להפסיד אם הם יגידו כן, כי הם עלולים, הסינים מחוברים לעולם, כולנו יודעים את זה, הכלכלה הסינית תלויה בעולם, מייצאת לעולם, מייצרת עבור העולם, שרשרות הספקה אדירות לאורך ולרוחב העולם, ולכן גם סנקציות נגד סין עלולות לפגוע בצמיחה הכלכלית הסינית ובפוטנציאל שלה, מה שדבר מאוד מאוד חשוב לסינים.
כן, הסינים סביר להניח לא היו רוצים למצוא את עצמם בצד של החרם הכלכלי או הסנקציות באמת חסרות התקדים שהמערב בראשות ארצות הברית הטילו על רוסיה. זה גם מכניס אותם לאיזושהי עמדה בעייתית גם מול ארצות הברית ברמה הכלכלית הבסיסית. אגרות החוב שמדברים עליהם הטריליונים שארצות הברית חייבת לסין לא יהיו שוות שום דבר אם הם לא יכולים לממש אותם. זאת אומרת, אז יהיה להם ניירות, מה הם יעשו איתם?
זה גם נכון, כמובן, זאת אומרת, זה סוג של דילמה מאוד מאוד גדולה. כן, זה סוג של דילמה מאוד מאוד גדולה, וצריך לחכות ולראות מה בדיוק הסינים יעשו, ואיך זה ישפיע גם על היחסים עם רוסיה. צריך רק לזכור שהסינים, יש להם כן תלות ברוסיה מסוימת, הרוסים מספקים לסינים אנרגיה, כמדומני 18% מהנפט צורכת סין מגיע מרוסיה, ויש גם גז טבעי, ויש הסכמים שנחתמו עכשיו עתידיים להגדלה משמעותית של נפח האנרגיה, נפח הגז שרוסיה תעביר לסין. זאת אומרת, יש פה מגוון שלב של שיקולים. מה שכן, זה מעמיד קצת את הסינים עם הגב לקיר, הם ציפו לפתחויות אחרות, והם מוצאים את עצמם עכשיו קצת בסוג של עמדה בעייתית, שהם חייבת אותם לקבל החלטה שעשויה להיות לא פשוטה. הם יכולים להחליט לעזור, אבל אולי בחשאי, יכולים לעשות את זה, אבל קשה להאמין שזה...
מה חשאי היום? הסיפור עם הסינים בשלבים הראשונים של המשבר הזה היה שהסיני הוא אולי היחיד שיכול איכשהו לבלום את פוטין, להגיד לו, אוקיי, תעצור איפה שאתה נמצא כרגע, תכריז מה שתכריז, אבל בואו לא נסתבך יותר מדי.
וזה עדיין רלוונטי, יש כאלה שבאמת חושבים ומעריכים שהכוח היחיד שיכול כרגע, וגם זה לא בטוח, להשפיע על פוטין, לעצור, לחפש פשרה, לעצור את הסיפור הזה, זה סין. אני לא בטוח שזה לגמרי כך, יכול, יש להם כנראה השפעה על הרוסים, אני מניח, אבל לרוסים יש אג'נדה, אג'נדה משלהם, והיא מאוד חשובה להם, ו... לא יודע, קשה לי להאמין, קשה לי לראות את הסינים פשוט לוחצים עליהם להפסיק והם יפסיקו.
כן, אז... תמיד אומרים על פגישות מהסוג הזה, אפרופו השיחה של ביידן היום, שיחה שצפויה עם הנשיא הסיני, זה שאתה יודע, כמו בתקופה של גולדה או בגין, עצם חשיבות השיחה,
בעצם קיומה.
הפגישה היא בעצם קיומה. אז זה שביידן מרים טלפון או פותח שיחת וידאו עם... עם הדמות הכי בכירה והכי משמעותית במדרג אחרי פוטין בעולם הגלובלי, אומר שהוא חושף אותו. זאת אומרת, הוא לא יכול לעבוד עכשיו מאחורי הקלעים. זאת אומרת, אחרי ששמת הערת הזרה כל כך בולטת, אני יודע מה אתה חושב, אני יודע מה אתה עלול לעשות. שים לב, אני מסתכל עליך,
כן,
לסיני בדיוק. קצת יהיה יותר מסובך פתאום לעשות דברים, אתה יודע. מתחת לרדאר.
וכמו שאמרת, גם צריך להניח, בוא נהיה, אתה יודע, בוא נדבר תכלס. האמריקאים יודעים הכל, רואים הכל, הם שומעים הכל, הם רואים הכל, הסיכוי שדבר כזה יקרה, שהם לא ידעו מזה, הוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד נמוך.
כן, לא, אני לא חושב שיש דיבור פה זה שזה יהיה חשאי, אלא שזה יהיה...
מטריס.
או, כן, זאת אומרת, או מטריס, או בסוג של בעקבות שתיקה, או נתק, ואז אתה אומר, לא דיברתם איתי, אני לא יודע, אז אני עושה מה שאני מבין.
אז זה ביידן מוריד משהו.
ביידן פשוט...
הוא שם את האזהרה באופן פומבי.
בדיוק.
וגם זה מעניין, כי גם דוברת הבית הלבן, ג'יין פסקי גם אמרה את זה, וזה מעניין, זה קו פומבי שארצות הברית משדרת, לומר, אנחנו לא, אנחנו, הנה, אנחנו מבהירים לכם באופן פומבי, שאנחנו יודעים שקיבלתם את הבקשה הזאת, ואנחנו מטרים בכם ומזהירים אתכם, למרות שיש גם שיגידו, עם כל הכבוד, מי אתם שתזהירו? סינים העצמה בפני עצמה.
אגב, זה דומה למה שקרה, סתם אני אומר, בקטנה עם אורבן. הוא קצת גמגם, הוא קצת לא, כן פוטין, לא פוטין, עד ששולץ וביידן...
העמידו אותו במקום.
בדיוק, זאת אומרת, אתה לא יכול היום בעולם הזה לשחק איזשהו משחק כפול, חוץ מאשר אנחנו מכירים ממשלה אחת שעוד לא החליטה בדיוק מה היא רוצה, אבל זה באמת דיון אחר לגמרי. אוקיי, אז אנחנו נחכה לראות מה תעלה השיחה הזאת, מה יצא ממנה, אנחנו לא רואים... לא נקבל סטנוגרמה של הדיון הזה.
סביר להניח שלא.
כן, אז בוא נקפוץ רגע לשטח עצמו, מה שנקרא. זה נראה מצד אחד הסלמה, מצד שני זה נראה חצי סטטי, מדברים כבר 3-4 ימים על המצור על קייב, ועל מריופול ועל עוד מקומות שאתה בטח מכיר את השמות שלהם יותר טוב, אבל אין פה איזה תחושה של אופנסיבה שהולכת לקראת משהו שלא ראינו עד עכשיו. או שאני טועה.
כן, כן, לא, אתה פחות או יותר צודק, מה שאנחנו רואים בשטח בעצם זה, וזה נתמך, מה שאנחנו אומרים נתמך גם על ידי גדולים וחכמים מאיתנו, כמו משרד ההגנה הבריטי והערכות המודיעיניות שלו, והם בעצם אומרות שהרוסים כרגע נמצאים בסוג של עמידה במקום, סוג של, כשהם מתרכזים במצור על הערים שהם כבר התקרבו אליהם, או אזורים שמתקרבו אליהם והם עדיין לא יכולים להתקדם מהרבה סיבות, כמו חוסר, כמו בעיות לוגיסטיות ודברים כאלה. למשל במריופול, בדרום מזרח אוקראינה, אנחנו שומעים על המצור. השבוע היו קצת חדשות טובות, יצאו משם קצת אנשים, חולצו בערך כמה עשרות אלפי בני אדם, ואלה כמובן חדשות טובות, הם נמלטו משם צפון על הערים אחרות, אבל הבעיה היא שעדיין לכודים שם קרוב ל-340 אלף איש,
שם גם היה הפצצה על התיאטרון?
ושם הייתה גם הפצצה על התיאטרון. מה שקרה בתיאטרון זה דבר מאוד מוזר, כי מצד אחד אמרו שהיו שם בין 1,000-1,200 איש, וששהו במקלטים, במרתף של התיאטרון. אתמול דווח שחולצו 130 בשלום, ולא ברור מה קורה לגבי השאר, כן, וזה די כמובן מספר גדול מאוד של אנשים, אבל גם כך במריופול, צריך לומר, עד עכשיו נהרגו... לפי הרשויות שם 2,500 אזרחים לפחות, העיר מריופול נראית כמו, יהיה חורבות, העיר נראית...
כן, זה תמונות שאני זוכר מהצילומים בשחור לבן מדרזדן, לא נעים להשוות. כמובן שזה לא באותם סדרי גודל, אבל...
לא באותם סדרי גודל, אבל גם שם, אנשים שנשארו שם והם במצור, אין שם מים ואין שם גז ואין חשמל, ויש בעיות באספקת אוכל.
מה האוכלוסייה של העיר הזאת? פחות או יותר?
העיר היא לא...
לא מהגדולות, נכון?
לא, 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 לא אומר גדולות, כמה מאות אלפים להערכתי.
הבנתי. זאת אומרת, מי שהצליח לברוח ברח, נניח מה, שליש מאוכלוסיית העיר, חצי, והשאר איכשהו נלחמים על הסינדות שלהם.
כן, והשאר פשוט לכודים, לא יכולים לצאת. ולא הצליחו לצאת במסדרונות האלה הומניטריים שנפתחו. ולגבי קייב, אנחנו, אתה יודע, אי אפשר לדעת, אנחנו שומעים כבר בשבוע, בפתח השבוע הרביעי למלחמה. נכון. וגם שם
אנחנו נספור את המלחמה, אנחנו בסוף נדעות המלחמה הזאת על פי הפגישות שלנו.
זה עובר עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, ובגזרה של קייב בעיקר כרגע אנחנו שומעים על הפגזות רוסיות, על הפצצות פה ושם רוסיות, לא שומעים על איזושהי התקדמות קרקעית משמעותית. אני מניח שיש לזה סיבות שהם לא יכולים, יש התנגדות, יש להם בעיות לוגיסטיות, וגם לפי מה שאני מבין העיר לא לגמרי במצור, זאת אומרת היא לא מחותרת עדיין.
תשמע, בשביל לחתר עיר גדולה, אתה יודע עד כמה היא גדולה, אני פחות, בטח כמה מיליוני אנשים.
3 מיליון בני אדם.
יפה, זה צריך כוחות הרבה יותר משמעותיים ממה שיש לרוסים בפועל, לא בסביב קייב, אלא בכלל מה שהכניסו לתוך המלחמה הזאת.
נכון.
וזה הכוח שלהם הרי מבוזר לגמרי.
וזה לא רק הכוחות עצמם, אתה צריך עוד פעם, סיוע לוגיסטי צמוד, נתיבי אספקה פתוחים,
זאת אומרת, מצור במקרה הזה הוא יותר,
הוא לא
יותר סביר, משהו אבל... סמלי מאשר מעשי.
כן, אבל כן, יש לחץ, יש הפגזות ויש הפצצות, והאוקראינים עצמם נערכים. צריך לומר שהם מרכזים את הרבה מאוד מהיכולות שלהם, האוקראינים מרכזים סביב קייב, מתוך מטרה לעצור והימה כל ניסיון אפשרי של הרוסים.
טוב, זה הסמל, זה
הדבר. להיכנס, כן, כן, וצריך עד עכשיו לומר ש... עד עכשיו האוקראינים מצליחים, אם היית אומר למישהו לפני המלחמה, שהעסק הזה יחזיק מעמד בצורה הזאת עם מספר העבדות הזה לרוסים, כשהרוסים עדיין לא בתוך קייב, לא יודע כמה אנשים היו מאמינים לך, אבל זו עובדה, זה המצב כרגע.
כן.
ואנחנו שומעים עוד דבר מאוד מעניין, שעכשיו אני ממש שמעתי ממש לפני כמה דקות, ששר החוץ הרוסי לברוב התראיין ואמר שרוסיה רואה בכל השיירות של נאטו שמעבירות הספקה צבאית לאוקראינה, מטרות לגיטימיות. כל שיירות המטען הוא קרא לזה. הוא אמר, הוא דיבר על קרגו.
כן, רציתי לשאול אותך באמת בעניין הזה, מעבר לכל המגננה המון מרשימה של האוקראינים בשטח, והפעילות הדיפלומטית הבינלאומית שמוביל זלנסקי, אבל לא רק הוא, כל השגרירים בכל מקום בעולם, אנחנו רואים, השגריר פה בישראל פשוט מטריל את המערכת הישראלית באופן ש...
זה לא רע.
זהו, הייתי סוחר אותו, אתה יודע, בשירותינו, כי אנחנו הרבה פחות מתוחכמים ממנו, זה נראה, אבל התחושה היא, ואני שומע ממקורות אחרים, לא רק אתה יושב על המקורות האלה, אני שומע מכל מיני שמועות שרצות, שיש אספקה מטורפת של מזון, של מים, של תרופות, של בתי חולים שדה, ושל נשק, של נשק הגנתי נכון. בכמויות מטורפות.
נכון, נכון.
מלאטים
נכון.
מתאבדים, טילי נון טט, טילי נון מם.
צריך לומר שרק השבוע, לסבר את האוזן, רק השבוע, בשבוע אחד, הנשיא ביידן אישר חבילת סיוע צבאי, בעצם שתי חבילות, אבל בסך הכל זה יוצא חבילות סיוע צבאי בשווי של מיליארד דולר. חבילה אחת הייתה 800 מיליון, חבילה שנייה 200 מיליון, mm-hmm. מביא אותנו למיליארד דולר של שווי של סיוע צבאי. עכשיו, סיוע צבאי הוא כולל הרבה מאוד טילי נונטט מתקדמים, הרבה מאוד טילי נונמם אישיים, מערכות כמו סטינגר למשל,
okay.
ואלה דברים שהאוקראינים עושים בהם שימוש בלתי פוסק. ומצליחים להפיל גם מסוקים, גם מטוסים, הם מצליחים לפגוע בהמון כלי רקם.
יש להם את היתרון של המגן, שיכול לערוב, כמו שאנחנו מכירים טיפה מהצבא, מהשנים מלפני, מי יודע כמה שנים, וממה שאנחנו לומדים מההיסטוריה, שמי שמתגונן ויכול להתבצר ויכול להסתוות, כי הרי אתה גם לא מבדיל באוקראינה, בוודאי באזורי הלחימה, בין אזרחים בפליטים לבין, כן. לבין חיילים במסווה וכן הלאה.
כן, ומה שהאוקראינים עושים, דיברנו על זה גם פעמים קודמות, אבל זה נכון עוד יותר, וזה עוד יותר רלוונטי גם אחרי השבוע, שהם עושים שימוש, אמרנו, מאוד מושכל במלאטים, רוב המלאטים זה מלאטים מתאבדים טורקים שהם רכשו, אבל יש גם אחרים, והם עושים שימוש ממש, ממצים את היכולות מבחינה הזאת, הם, דיברנו על כלי הנונטט שיש להם, טילי נונטט מאוד מאוד יעילים, לא מסובכים מדי, וכמובן
טילי סטינגר. אנחנו מכירים את זה, בזוקה, בזוקה עושה נזק בדיוק כמו טיל שיוט.
זה טיל, טילי, גם הג'אבלין, אבל לא רק, כל מיני יש, הם לא כל כך מסובכים להפעלה, לוקח לא הרבה זמן ללמוד איך הם עובדים, הם די לא מסובכים לנסיעה, זה צ'יק וצ'אק, ומעבר לזה, אני חושב שגם מה שמאוד עוזר לאוקראינים, וצריך לומר את זה גם, זה ההתנהלות הצבאית המאוד בעייתית של הרוסים. זאת אומרת, הרוסים מוצאים את עצמם, ואני חייב להגיד שזה הפתיע אותי, שוב ושוב ושוב נכנסים בעיניים פקוחות לרווחה לתוך מלכודות. טורי טנקים נעים על כביש ראשי במרחקים מרווחים של אפס. אתה יודע, זה כמו פרצה קורית לרנת.
אני ראיתי פוטאג' של איזה שיירת טנקים במרווחים סבירים, לא צפופים כל כך, אבל נוסעים בשדרה מאוד מרכזית באיזשהו עיר, אולי זה מריופול, אני לא יודע בדיוק, ואתה רואה מישהו יורה בהם
בחפץ.
כן, בזוגה כזאת, מהשיחים של יד הכביש.
נכון, נכון. כלום,
ואז הטנקים מתחילים להתפרע לכל הכיוונים, וגם שם מחכים להם, זאת אומרת...
נכון, וגם שם מחכים להם.
מאוד בעייתי, כי אתה לא יכול
להיכנס...
עשרה טנקים יחסים לעיר, הם נבלעים תוך שנייה, כאילו מה? זה שטות.
נכון, זה מה שאני חושב שיש פה איזה עניין, שזה כאילו, זאת... זה לא הכלים למלחמה הזאת, זה מה שאני מנסה להגיד. הרוסים נכנסים, הכלים שנועדו למלחמה קונבנציונלית של פעם, כמו שאנחנו מכירים, ובקטע הזה הרוסים בהחלט יכולים לעשות מהלכים מרשימים. אתה יודע שיש לך גדוד טנקים שדוהר על איזה פלטה, על איזה שדה, ונוסעים קדימה תוך כדי ירד,
כן, אני מכיר את המראה הזה, זה מאוד מופיע.
אתה מכיר את המראה הזה, אבל זה לא המלחמה הזאת.
נכון.
האוקראינים, אין מטרות אוקראיניות, אין טנקים אוקראינים.
זהו, אתה בבעיה בקטע הזה, זה קצת מזכיר את ביירות, האמת.
אתה משחק לידי, אתה משחק לידי המגן.
ללא ספק. ויותר מזה, לא בטוח עד כמה הכוחות האלה נחושים, וזה מביא אותי לדיון הבא, ואתה כותב עליו מדי פעם, אנחנו שומעים, ואנחנו לא יודעים כבר אם זה לוחמה פסיכולוגית, או סוג של באמת פייק ניוז שבא לשרת מישהו, אבל התחושה היא שמשהו שם בכל המטה הכללי הרוסי, בכל, קודם כל נהרגים המון גנרלים, כל הזמן, כל כמה ימים אתה רואה שמות
ודרגות
של אנשים מאוד מאוד בכירים.
לפחות ארבעה גנרלים עד עכשיו, שזה לא דבר של מה בכך.
בדיוק. וגם פתאום כינוסים דחופים, וכל מיני בכירים מוטסים מכאן לשם ומשם לכאן, ומישהו מודח ומישהו ממונה מחדש. זה נראה כמו כאוס, או, אתה יודע מה, אני שואל אותך, זה כאוס אמיתי או שזה הרבה ניפוח של תקשורת זרה?
אני לא חושב שתקשורת, ניפוח של תקשורת זרה, אני חושב שדברים קורים, אני חושב שמתחת לפני השטח יש סוג של תסכול, חוסר סביעות רצון, התחושות האלה, יש להן ביטוי מעשי בצורה של מאבקי כוח בתוך הממסד הביטחוני. דיברנו על זה שלפני שבוע נעצרו בכירים בשירות הביטחון הפדרלי, ב-FSB. דיברנו על זה שפוטין מחפש בעצם למצוא סוג של סירים לעזאזל, ואתמול, וזה דיווח מאמן, זה לא דיווח, זה לא פייק וזה לא מומצא, אתמול נעצר... סגן רוס גוורדיה, רוס גוורדיה זה המשמר הלאומי הרוסי, זה כוח שהוקם ב-2016 על ידי פוטין, והוא שם בראשו את ויקטור זולוטוב, שהוא היה בעצם ראש המערך ההבטחה האישי של הנשיא פוטין, הוא מקורב אליו מאוד, נתן לו את התפקיד הבכיר הזה, זה בעצם כוח סמי צבאי של 400 אלף איש, שאמור בעיקרון, מורכב מיחידות שמירה על הסדר, פיזור הפגנות, מאוד, מאוד, מאוד מצויד, מאוד מיוחד.
שמקום משטרה עירונית כזו.
יותר משטר עירוני, זה כוח סמי צבאי, הוא כולל גם יחידות ללוחמה בטרור, זאת אומרת זה כוח מאוד מאוד נאמן, קודם כל לנשיא פוטין, ומה שקורה,
אז אולי הוא מצופף את השורות סביב עצמו.
קודם כל יכול להיות, דבר שני, הכוח הזה היה אחד מהכוחות שנכנסו פנימה לתוך אוקראינה, והוקעו שוק על ירך, פשוט לא היו עורכים למלחמה שהם קיבלו מהאוקראינים.
זה החברה האלה שניסו גם להגיע לזלנסקי?
לא, לא, זה כוח וגנר, זה okay. משהו אחר. המשמר הלאומי זה בעצם הכוח שאמור היה ללכת לצד או בזנב בכוחות הלוחמים, ומה שהוא אמור לעשות, להשליט סדר בערים שעליהם אמורים היו להשתלט הכוחות הצבאיים, להשליט שם סדר, לעצור את מי שצריך, לתת לחיים להימשך.
הממשל הצבאי סטייל
רוסיה. סוג של, סוג של, אבל זה לא כוח צבאי לחלוטין, זה כוח סמי צבאי, נכנסו עם
ה-DCO שלנו.
כן, וחטפו בראש, חטפו מכות מאוד קשות, ואתמול שירות הביטחון הפדרלי עוצר את סגנו של אותו זולוטוב, ולוקח אותו, מבחינה רשמית טענו שהוא התפטר, אבל זה לא משנה, הוא הוזז, עוד בכיר, ואנחנו שומעים, אני שומע כל מיני מתוך מוסקווה, כל מיני רחש בחש, הדברים שמתרחשים בצמרת, לא הכל אנחנו יכולים לראות, לא מיד מבינים את המשמעות של הדברים, אבל זה מאוד יכול להיות, בהתחשב בעובדה שבין, ודיברתי על זה הרבה פעמים, שבין מוקדי הכוח הביטחוניים שסובבים את פוטין, יש גם לא מעט שנאה, אנחנו ננסה לחלק את זה, יש את הממסד הצבאי, יש את הממסד המודיעיני, ויש כמובן את המעגל של פוטין סביבו, ולתוך הקלחת הזאת נוסיף גם את הצ'צ'נים, בראשות רמזן קדירוב, שזה מעין כוח צבאי מאוד מאיים, מאוד אכזרי, מוכר, שרבים מאוד בתוך רוסיה מתאהבים אותו, כולל שירותי הביטחון הפנימיים של רוסיה, שנמצאים ביחסים מאוד מעורערים עם אותו קדירוב, שחשים שהוא עושה מה שבא לו וצריך להעמיד אותו במקום. זאת אומרת, יש
פה... רגע, אז הוא עובד, שנייה, הקדירוב הזה והצ'צ'נים הם בעצם תפי אנשים של פוטין, ויש להם אופוזיציה פנימית, זה הרעיון באופן בסיסי? הם נמצאים אגב באוקראינה, זאת אומרת, זה בכלל הם מעורבים?
אז זהו, אז רמזן קדירוב כנשיא הרפובליקה הצ'צ'נית, שמעשית, אופישלי, רשמית, שייכת לרוסיה, אבל בעצם היא כמו איזה מדינה בתוך מדינה, הוא החליט לשלוח 10,000 חיילים צ'צ'נים מהכוחות שלו, לסייע לכוחות צבא הרוסי. הצבא הרוסי די מתאהב אותם, שירותי הביון הרוסיים די מתאהבים אותם, הם מאוד מאוד אכזרים, גם בתוך, גם כשהם לוחמים, הם עושים דברים שהם כמובן...
אנחנו זוכרים מחיקה לרוסיה במלחמה עם צ'צ'ניה.
כן, והם לא, הם יודעים באכזריותם. וככל נראה חלק מאותה קבוצה של צ'צ'נים, גם כן קיבלה במרכאות קבלת פנים מהצבא האוקראיני ועשו בהם שמות. כל זה מוסיף לרחש ולבחש ולחוסר השקט שקיים כרגע בתוך הממסד השלטוני ברוסיה, הפוליטי ברוסיה, לאור גם ההשלכות הכלכליות של הסנקציות והמצב המדרדר, וגם לאור אותם מאבקי כוח בין הגופים השונים. העובדה שפוטין מאוד מוכזב מהדרך שבה התנהלו דברים מבחינה צבאית, היא עלולה להקיש גם אל שר ההגנה, סרגי שויגו, שעד לא מזמן היה נחשב לאחד האנשים הכי מקורבים לפוטין, היו גם כאלה שדיברו על זה שהוא עשוי להחליף אותו ביום מן הימים, למרות שהוא לא, מוצרו האתני קצת יקשה עליו, אבל זה כבר סיפור אחר.
אתה זוכר הרי שסטלין היה גיאורגי, זה לא ש...
כן.
ברוסיה זה לא דבר, יש הרבה יהודים כמובן במהפכה והכל.
כן, בקיצור, זה
משהו אחר, היה דיבור בשבועות הראשונים, אומרים על שלושה שבועות עכשיו, אבל כבר, במהלך כבר שבוע ראשון, שבעיקר החיילים הצעירים שהבינו שזה לא תרגיל, זה לא המשך של אותו תמרון ותרגיל, פשוט נטשו את הכלים ונשארו בלי דלק, נשארו בלי אוכל וניסו לבזוז חנויות מכולת, ורבים מהם פשוט מסרו את הנשק ונכנעו או ערקו. זה עדיין משהו ששומעים עליו? כי הייתה שמועה, ואני לא יודע אם היא פייק או נכונה, על זה שהיה סירוב רציני של איזה יחידת מחטים לרדת בחוף אודסה.
אודסה, כן. אני לא יכול לאשר את זה, שמעתי את זה.
כן.
לא יודע אם זה נכון או לא, אבל אגב, אני לא אתפלא אם זה נכון. מה שכן אנחנו רואים עד עכשיו, וזו עובדה, זה שבהחלט קיימת בעיה של מורל בקרב החיילים הרוסים, זה בולט בהיקף החיילים שאנחנו שומעים, שפשוט נכנעים בלי קרב, והאוקראינים הם מאוד מחוכמים, מה שהם עושים...
כמה שבועים כאלה יש כרגע לפי הספירה האחרונה?
תשמע, אם הערכות של שירותי הביון מדברות על 7,000 חיילים רוסים הרוגים, עזוב את האוקראינים שאומרים 14,000, זה לוחמה פסיכולוגית.
נניח 10.
זה לא המספר. נגיד 8,000 חיילים רוסים הרוגים, אז אני מניח שלפי חישוב מסוים, מספר השבועים... הוא צריך להיות
אפילו כפול גדול, מזה.
גדול, כן, אני לא יודע אם כפול מזה, אבל בוודאי לא אלף. והאוקראינים, מה שהם עושים, הם גם מפרסמים באופן מאוד מחוכם סרטונים, שבהם מראים את השבועים הרוסים, מקבלים אוכל, מקבלים שתייה, נותנים להם להתקשר לאימא.
כן, כן, ראינו את הסרטונים האלה.
נכון, ויש פה מאחורי המהלך הזה הרי כוונה. הכוונה היא להראות לחיילים הרוסים שעדיין נלחמים, אנחנו לא נהרוג אתכם.
אתם אחים שלנו, אתם
נדאג לכם, אפילו נשלח אתכם הביתה, תראו מה עושים לכם. זה מאוד מחוכם, זה מאוד מבחינת לוחמה פסיכולוגית, זה מאוד נכון, כי צריך גם להבין מי החיילים האלה הרוסים. רובם הגדול של החיילים הרוסים האלה שאנחנו רואים, לא הקצינים, החיילים הפשוטים, זה חיילים שמגיעים מאזורים מרוחקים, משכבות חלשות מאוד ברוסיה. זה אנשים שהם
אזורים חקלאיים בטח.
כמעט נכפה עליהם כל השירות הזה, והם סוג של בשר תותחים, והרבה מהם, באמת באמת, לא מבינים למה הם צריכים את זה. והתוצאה זה מה שאנחנו רואים.
לא נעים לי לקלקל למאזיננו את התזה שחיילים בארצות הברית, או חיילים ישראלים, או מי שזה לא יהיה, כמה מאיתנו הבנו מה אנחנו עושים בלבנון, אבל באמת זה דיון אחר. הסיפור עם הצבא הרוסי הוא סיפור באמת, הוא תעלומה, וזה אחד המיסקלקולציות בעיניי, מכל מי שאני שומע וקורא, הכי דרמטיות בכל המהלך הזה של פוטין, כי הוא חשף את עצמו לחולשה שהיא מפתיעה, לא יודע את כולם, אבל את רוב הפרשנים, אנחנו לא ראינו הערכות כאלה מראש. אגב, קראתי מאמר מאוד מעניין על, נדמה לי שאתמול שלשום היה כמעט כותרת ראשית בארץ, של פרשן שאני מתנצל מראש, לא זוכר את שמו כרגע, לא מהישראלים המוכרים, והוא סיפר, הוא פשוט ניתח, פוטין הלך עם כלים לא נכונים למלחמה לא נכונה, באסטרטגיה לא נכונה, פספס לחלוטין, והוא באמת חשף פה בטן רכה מאוד של צבא שלא מתאים למטרות שלו, לפחות כפי
שפוטין. לא רק שהוא חשף בטן רכה, בעצם במהלך הזה ובמיסקלקולציה ובכישלון הזה, שהיה עד עכשיו, יכול להיות שדברים השתנו, אבל עד עכשיו זה בהחלט כישלון, הוא בעצם פגע קשות בכוח הרתעה שהוא עצמו התגעה.
לגמרי.
וזה פה, זה שורש העניין פה. הוא חשף בעצם את, הוא חשף את ערוותו של הצבא הרוסי, משום שהוא הכין אותו או הפעיל אותו במלחמה שלא מתאימה לו. פוטין חשב שהוא ישלח את הכוחות האלה פנימה, על כל השיירות האלה של אלפי כלים, ומהצד פשוט אוקראינים
ימחאו כפיים.
ימחאו כפיים ויקבלו אותם בשמחה, ובמקום זה הם קיבלו טילי נונטט ישר לפרצוף. וכל הערכה הזאת הייתה לחלוטין מוטעת. היו דיבורים, עוד 48 שעות בקייב, עוד 72 שעות בקייב, עוד אותו בקייב, כבר שומעים, כבר רואים, כבר מרגישים. עבר שבוע, עברו שבועיים, עברו שלושה שבועות.
כן.
ואתה רואה שזה לא קורה, משהו פה, אבל מה שכן, הרוסים, מה שהם כן עושים, הם כן מפיקים לקחים ומסיקים מסקנות, ומרבה הצער, המסקנות האלה אומרות על שינוי,
בוא נפגע באזרחים ונוריד בניינים.
והתשה נוראית שכוללת הפגזות של אזורים מיושבים, פשוט לשבור את הרוח האוקראינית, ותוך כדי להרוג גם אלפי בני אדם.
כן.
וזה כמובן דבר שהוא הוא נורא, כן?
כן, לפני שנעבור לזווית הקטנה שלנו, עוד כמה מילים על מה שקורה בתוך רוסיה, מכל מה שאתה שומע ומתרשם, ברמה של, הוא מעפיל את רוסיה, הוא סגר עליה את מסך הברזל, דיברנו על זה, הניתוק מהתקשורת העולמית, מהרשתות החברתיות, הצנזורה באמת מטורפת על מה שקורה בתקשורת הרוסית הרשמית, ראינו את המופע המאוד מוזר הזה של אותה מפיקה, עורכת, שברגע הראשון חשבו שהיא תחוסל תוך שנייה, ואחר כך הם עשו איזשהו מעשה שהוא חצי פרופוגנדה בעיניי, עוד יותר מאשר אם היו הורגים אותה, שלבוא ולשלם קנס מטופש. אגב, ברובלים זה בכלל בדיחה, זה בטח שני שקל.
זה יוצא בערך 900 שקל קנס.
עדיין זה, זאת אומרת, התחושה בעולם הייתה, וואי וואי וואי, הלך עליה.
נכון, אבל אני חושב שגם פה יש פה איזשהו, יש כנראה פה איזה כוונת מכוון, זאת אומרת, כולנו, ואני גם סברתי שעלולה לעמוד לדין ל-15 שנות מאסר, אבל זה כמובן מאוד תלוי בסעיפי האישום שהאשימו אותה, ובמכוון בחרו להאשים אותה בסעיף אישום מאוד קל. למשל, אם התביעה הייתה מחליטה להעמיד אותה לדין בסעיף אישום של חוליגניזם ברוסיה, זה עד 8 שנות מאסר.
כן, ברור שהממסד החליט שהיא לא, להפך, שהיא תהיה דוגמה לאנושיות שלהם.
בדיוק, להראות, הנה, לא כולם הולכים לכלא, אל תהפכו אותנו למפלצות.
ובכל זאת יש מעצרים, המחאות עדיין נמשכות, או שזה נרגע קצת אחרי כל המעצרים שהיו?
בסוף השבוע הקודם היו עוד הפגנות קטנות בהיקפן יותר ממה שהיה בשבוע קודם לכן, אבל גם במוסקבה היו מאות עצורים, 300-400 עצורים. מה שקורה עכשיו זה הרבה פעמים יש מה שנקרא הפגנות כיס, הפגנות יחידים, של אנשים שעומדים פשוט לבדם עם שלט, אבל גם, וזה כמובן קצת יותר קשה לתעד, כי זה לא הפגנה ענקית, שאתה יודע שחתויות הפגנה.
כן, וגם ברגע, ברגע שהתקשורת מאוד בעייתית, לך תעביר את התמונות.
נכון, אבל אנחנו כן יודעים שהיו עצורים כאלה גם, אני ראיתי אישה שהפגינה ממש במרכז מוסקבה, ממש לא רחוק מהקרמלין, בחצר של איזו כנסייה מאוד יפה, כנסיית ישו המושיע, לא חשוב, היא עמדה שם עם שלט שכתוב עליו, הדיבר השישי לא תרצח. היא עמדה שם לבדה, וממש תוך שתי דקות הגיעו שוטרים, ופשוט העמיסו אותה, ופשוט העיפו אותה משם. סתם עמדה, והיה גם סיפור על אותה אישה שעמדה עם כרזה ריקה, וגם אותה עצרו ולקחו. ואז,
מעניין באיזה, תחת איזה סעיף זה נכנס.
על זה שהיא לא, על זה שהיא לא, הפגינה לא בעד המשטר, כי הכרזה הייתה ריקה כנראה. לא, ואז המראיין דיבר עם אישה שעמדה שם בצד, אישה אמרה, מה היא חושבת על זה? והיא התחילה לדבר, וגם אותה עצרו.
גם אותה עצרו, ברור. ההתנהגות הזאת היא, לא רוצה להגיד על סף, היא היסטרית, היא פשוט היסטרית. עכשיו, ברור שאף שלטון טוטליטרי לא מוכן לקבל מאות אלפים שמפגינים ברחוב, אבל לרדוף אחרי כל מיני מפגינים בודדים, זה כמו לנסות לייבש את, אתה יודע, את הים עם כפית, וזה רק בעיניי, אתה יודע, אנחנו כבר ראינו דברים, ראינו את ים פלח, ראינו מה דברים, אתה יודע, ספורדים יכולים להציט. ומתנהגים כאילו שכל דבר מהסוג הזה הוא פחות או יותר איום מפורש על חייו של פוטין.
כן, יש אפס סובלנות. אגב, זה לא היה ככה תמיד. אנחנו נמצאים עכשיו במצב שהוא, כפי שאמרתי הרבה פעמים, שהוא באמת תקופת C מבחינת הדיכוי הפוליטי בתוך רוסיה. וגם צריך לזכור שביום שלישי הבא, בשבוע הבא, הולך להינתן גזר דין נוסף ותיק פלילי נוסף שנפתח לאלכסיי נבלני.
בוודאי, בוודאי. אם אפשר לכלוא אותו, לכמה מחזורי חיים הם יעשו את זה?
הציפיות הן שהוא עונשו, בעצם זה תיק נפרד, משפט כאילו נפרד, על אישומים נפרדים, והסברה היא שהוא יגזרו עליו בין 8-10 שנות מאסר נוספות. הכוונה היא כמובן שהוא לא יצא לעולם לבית הכלא, זה צריך להבין. זו המטרה של הרשויות, והם יגרמו גם לזה שהגזר הדין הזה, זה מה שהוא יהיה.
כן, עד שיחלף השלטון, או שפוטין ירד
מנכסיו
באיזושהי דרך, באיזשהו שלב, אתה יודע, אנחנו לא יכולים לדעת איך הדברים האלה מתגלגלים. כמה מילים על התפקיד שלנו, קודם כל ברמה של קליטת הפליטים, וכל הסגה של הילד שקד, והמכסות, וההשוואה, לפעמים לא הוגנת, אבל אין מה לעשות, מתבקשת בינינו לבין, סתם אני אומר, פולין, או גרמניה, או שוודיה, או כל מדינה שכן גובלת, או לפחות יותר קרובה גיאוגרפית, איך זה מתקבל מבחוץ? אתה רואה תקשורת מערבית, אתה רואה תקשורת רוסית, אתה רואה תקשורת אוקראינית, אנחנו באמת נראים טוב, נראים רק כמו שאנחנו מכאן רואים את זה, או שאנחנו לא
ככה? אני חושב שתלוי את מי שואלים, בעיני האוקראינים כמובן שהדברים האלה מאוד בעייתיים, שמענו את השגריר האוקראיני בארץ, מה הוא אמר? אני חושב שאנחנו לפעמים מחמירים עם עצמנו מאוד.
אוקיי.
זה לא מה שאנחנו לא יכולים לעשות יותר.
אתה יודע מה זה, אפילו לא לעשות יותר או לעשות פחות. זה הטון.
להביע מוכנות.
כשאני חושב על ההתנהגות של הילד שקד, הרי אף אחד לא חושב שיגיעו לפה מאות אלפים. זה נורא מסובך, זה טיסות.
נכון, אף אחד.
אז אני אומר.
אף אחד לא אמר את זה גם.
כן, אז ההפרש בין 5,000 ל-25,000.
20,000.
נניח, ועדיין ברור לגמרי ש... לא יהיה להם שום אינטרס דווקא לבוא להישאר פה בארץ, וגם אם כן, גם את זה נוכל לקלוט, הרי אמר מישהו שהוא לא מהצד שלנו, שלי, קרנה ליבסקין, שמה אנחנו, הוא כמובן נגד והכל, אבל הוא אומר, אבל הגיעו לכאן 500,000 עולים, שאין להם שום קשר ליהדות, ואני אומר, 500,000? יותר ממיליון. אז מה? חוק השבות ככה עובד. עכשיו יש לך פה הזדמנות להיראות יותר הומני, במחיר באמת פעוט, למה ללכת עם ראש בקיר? זה משהו שאני לא מצליח להבין.
זה נקודה, אני חושב, מאוד נכונה. אני באופן אישי חושב שלא היה קורה לישראל דבר, ולא הייתה משתנה שום זהות יהודית, אם היו מקבלים 25,000 פליטים.
יאיר, זה לא הקטע של הזהות היהודית, זה קטע של הפעלת כוח, וקריצה לבייס פוליטי, אנחנו יודעים את זה, אף אחד לא חושב שמשהו בזהות שלנו,
כן, לא, אבל זה הטיעון שבעצם השתמשו בו, אבל זה כמובן טיעון בלבד, אני חושב שאנחנו יכולנו בקלות לקלוט דווקא כמדינת העם היהודי.
תעשה בדיוק אותו דבר, דבר בטון אחר ותראה איך הדברים מתקבלים. אנחנו יודעים את זה ממסע ומתן הכי בסיסי בין בני אדם, או אפילו בקשרים רומנטיים, זה לא משנה בכלל, אתה יכול להיפרד ממישהו או להפך ב-SMS גס ומגיל, ואתה יכול, אתה יודע, לשבת ולהגיד את הדברים בנחת ובנימוס, וזה נראה אחרת לגמרי. טוב, אז לקראת סיום, אי אפשר בלי המתווך הגלובלי החדש. תגידי, היה או חלמתי חלום? זאת אומרת, אני רואה את זה מכאן כמו איזה בדיחה רעה, אבל זה רק אני לא יודע, כי לא ברור לי כל כך מי לוקח ברצינות ניסיונות תיווך של אחד בנט, שלא משנה מה נגיד עליו, הוא טועה יחסית מעט בכל הסיפורים שאתה יודע, הופפים אותו מאז שהוא התמנה לראש הממשלה פה, אבל שהוא המתווך הבכיר ביותר מכל העולם המערבי, שיש לו סיכוי להביא לאיזושהי התקרבות, זה רציני?
הטענה הזאת נכתבה בעצם על ידי ה-Financial Times, כשהוא השבוע פרסם את אותה טיוטה, טיוטת הסכם לכאורה, או את הנקודות של אותה טיוטת הסכם בין רוסיה לבין אוקראינה, ושם בדיווח הזה ניתן שלנפתלי בנט יש תפקיד חשוב, תפקיד משמעותי במסגרת המסע ומתן. עכשיו, אם אתה רואה באמת את כמות המגעים שלו מול שני הצדדים, את המספר שיחות שהיו לו עם זלנסקי, שמספר שיחות שהיו לו עם נשיא פוטין, אז אני מניח שהוא באמת ממלא תפקיד מאוד משמעותי בזה, אבל הוא לא היחיד. אנחנו שומעים שיש עכשיו יוזמה טורקית חדשה.
ארדואן מזמין אותם אליו וכל...
נכון, ארדואן מזמין אותם לטורקיה, גם לטורקיה, כמו בדומה לישראל, יש קשרים טובים עם שתי המדינות, וטורקיה היא גם שכנה של שתי המדינות, אז על פניו זה בעצם השילוב המותאם מהבחינה הזאת, ששני הנשיאים...
וגם היא לא מזוהה, היא לא מזוהה עם המערב, למרות נאטו והכל, היא עדיין הבן החורג באירופה המערבית.
ואלה שרק טורקיה מספקת מלטים לאוקראינים, דבר שהרוסים לא אוהבים, אבל זה לא מפריע ליוזמה הזאת שלהם. אתה יודע מה, אני חשבתי על זה הרבה, אני חושב שלגבי בנט, אני חושב שבגדול אין לו מה להפסיד פה, אני חושב שאם הדבר הזה הוא, וזה עוד פעם אני מסייג את זה, אם הדבר הזה הוא אכן רציני, ואם יש כוונה רצינית משני הצדדים להתייחס לבנט כמתווך רציני, אז על פניו ישראל יכולה רק להרוויח מהסיפור הזה. וגם בנט בתקופת כהונתו הקצרה כראש ממשלה יכול לרשום הישג מדיני אדיר עם משהו יוצא.
לא, אם הוא יביא את השלום, מה שנקרא, כמו במערכות
של מדיקה. זה אפילו לא אם הוא יביא, זה אם הוא יתרום משהו משמעותי.
כן, אפילו פרומיל. מצד שני, אתה יודע, אנחנו רואים גם את החוסר נחת, או באמת לפעמים אפילו זעם בצד האמריקאי, שלא לגמרי מבינים את החצי הרעיון הזה של ישראל בכל היחס שלה. לתוקפנות הרוסית, ככל שנבין אותה והכל, עוד פעם, זה עניין של, אתה יודע, זה עניין של הטון והרוח של יושבת ולאו דווקא המילים עצמן.
לא, אני כן מסכים שצריך לסייג את זה ולומר שאם בנט אכן עושה את זה, אז זו דעתי, הוא כן צריך לעשות את זה תוך תיאום מוחלט עם ארצות הברית, ולא לעשות משהו ש...
כן, היה גם האישורים בדיעבד היו כאלה שהוא עדכן את ארצות הברית, אבל זה לא היה...
זה לא נשמע בדיוק.
זה לא נשמע אישור מוחלט וכן
בתמיכה מלאה.
לך בדרכך הזו ותצליח.
ולכן זה כן מצריך זהירות, בעיקר כדי לא להפך לכלי משחק של הצדדים, בעיקר של הרוסים.
זה נראה שאנחנו לגמרי שם. זאת אומרת, לפחות, אתה יודע מה, עד לפני 4-5 ימים, ככה זה נראה. אחרי השיחה שלנו בשבוע שעבר, כשפתאום בשבת, ואת כל הטיסות והכל, מתי שזה היה כבר שבוע או שבועיים?
שבת.
כבר איבדתי, בשבת שעברה. וזה נראה היה שאשכרה מישהו שיחק בו. זאת אומרת, זה...
כן,
אבל אני לא יודע, אני כבר לא יודע.
וצריך להיזהר מהבחינה הזאת, כמובן.
כן. אני לא רוצה לשאול אותך מתי זה גומר ואיך, אבל כבר התחילו לדבר על טיוטות הסכם, שחלק אמרו שזה פשוט כתב קנייה של אוקראינה, אחרים אמרו שזה המקסימום של אוקראינה, אבל אפילו לא המינימום של פוטין, של רוסיה. מסתמן איזשהו משהו, איזשהו מתווה שלפחות יקפיא את המצב כרגע, או שזה עוד רחוק?
תראה, לפי העדכונים האחרונים, כן אומרים שהפערים בין הצדדים עדיין גדולים, וככל הנראה, מה שהוצג בפיננשל טיימס זה לא באמת הייתה טיוטת הסכם, אלא זה היה סוג של מסמך שעבדו עליו, אחרי זה האוקראינים בכלל אמרו שהמסמך הזה הוא היה דרישה של הצד הרוסי בכלל, שאין שם שום התייחסות להסכמות כאלה אוקראינות כאלה או אחרות, שזה באמת היה מוזר כשראיתי את הטיוטה וקראתי את הנקודות, יש שם בעיקר מה האוקראינים צריכים לעשות, וכל מה שהרוסים עושים זה לסגת.
כתב כניעה, אנחנו פותרים על קרים,
הרוסים נסוגים,
על דונסק, איך שקוראים לזה?
דונבאס, כן, ומבחינה הזאת נראה היה באמת קצת מוזר, ונראה היה שאם זה אכן ההסכם, הוא שם את זלנסקי בעמדה מאוד בעייתית, הוא עכשיו נמצא בסוג של רגע בן גוריוני, באמת, זה קצת דומה לבן גוריון בתוכנית החלוקה.
יש גם טענה, אבל גם שקלה שהם לא פוטיניסטים, שזלנסקי מיצה את כל מה שיכול היה, ומכאן זה רק קטישה נוספת, ואובדן של אלפים, אולי עשרות, אולי מאות אלפי בני אדם, חלק מהם חסרי ישע, זאת אומרת, זה לא רק שחייה
לנהרגים. ולרוסים יש את היכולת לעשות את זה.
כן, אז נניח, תראה, מה זה יכולת לעשות את זה? אנחנו מכירים מלחמות עולם שמדינות נקטשו לאורך שנים ופשוט אנשים מתו, אבל אם אתה רוצה לצאת עם משהו, אולי זה הזמן הנכון, ואולי he is not qualified, אתה יודע, להמשיך לשחק כאשר הקלף של השולחן הוא בעצם חיי האזרחים שלך. אני רק מציג תזה, אני לא יכול להבין איך אפשר להציג את זה בדרך הזאת.
כל החלטה, זלנסקי עומד פה במצב מורכב, כי מצד אחד, יש כמובן סוג של שאיפה לסיים את המלחמה הנוראית הזאת, לסיים את ההרג הנורא הזה של אזרחים, את ההרס היום הזה. יש, כמובן שיש שאיפה לסיים את זה ולסיים את הסבל הזה, מצד אחד.
כן.
מצד שני, אז יבואו אליו אנשי עמו שלו ויגידו, אבל בשביל הסכם כזה נלחמנו. על בשביל מה מתו איקס,
מצד שני,
הטענה
היא לפוטין, בשביל דבר כזה יצאת למלחמה?
לא, זה לחלוטין, זה הצד השני
של המדע. בדיוק, זאת אומרת, אתה יודע, במלחמות, ואנחנו כבר יודעים את זה, אין מנצחים. בסוף, אין מנצחים. ואני צריך להיחיד הוא שזה עוצר, של שני הזדדים, של כל הזדדים. זה מאוד מוזר הסיפור הזה, כי אתה יודע, אני לא יודע אם יצא לך לשמוע, אבל השיחה הקודמת, ממש אתמול, הייתה השיחה שלי עם דודו קינן, האיש שלנו בבנגלור, והטענה שלו, וראית את זה בטח בציוצים, זה שעזבו רוסיה אוקראינה, זה מקרי, זה מוקד אחד שהתפרץ בגלל הנסיבות שאנחנו מכירים, אבל אנחנו, העולם כבר נמצא בסוג של מלחמת עולם, וזה רק ילך ויחריף, כי יש הרבה מאוד מוקדים, והרבה מאוד אזורי סכסוך, והרבה מאוד אזורי מפיצים, והגלובליזציה היא משהו שהעולם לא מסוגל להתמודד איתו, לפחות בכלים של פעם, או במצב הנוכחי עם הכלים של פעם, ממה שאתה שומע מהצד של התקשורת שאתה מחובר אליה, מהשיח האירופי, זה מתקרב למציאות שאתה מכיר, או שזה קצת, הוא קצת הגזים?
אני לא יודע אם הוא הגזים, כי יש כן הרבה דיבורים עכשיו באירופה על שינוי דרמטי מבחינת ההקצאות הביטחוניות, הגדלת התקציבים הביטחוניים, וכל הסיפור הזה של רוסיה די עורר הרבה שדים מרבצה מהבחינה של... זה לא המקום, לא הגענו עדיין למנוחה ולנחלה, אנחנו צריכים ללמוד להגן על עצמנו וצריך להשקיע הרבה כסף בשביל זה. כמובן שיש גורמים אינטרסנטים שגם הולכים לעשות על זה הון, כמו תמיד. אבל...
מאסטר זבור, אתה מכיר את השיר.
אבל יש תחושה שהמציאות משתנה והיא לא תהיה מה שהיא הייתה, ולגבי מה שהוא אמר, אני חושב שיש בזה... אנחנו הולכים לעולם שהוא באמת... הוא לא עולם של הרמוניה, הוא עולם של...
עולם מאוד לא יציב. מאוד
עולם
לא יציב.
מאוד לא יציב, של הרבה מוקדי חיכוך, והרבה אפשרויות לתבערה, וזה יש לזה הרבה סיבות, אבל זו המציאות כנראה.
אז עוד שיחה שנגמרת בטון לא אופטימי, אני ממש מתנצל בפני מאזינינו הקבועים.
ההלומים, לא יקשיבו לנו יותר, טובי, מה אנחנו עושים?
תשמע, בעניין הזה אני יכול להגיד לך שסרטי אימה וסרטי מלחמה, והסנדק 1, 2, 3, ואפוקליפסה, ואפילו טרנטינו, הם הסרטים הכי מצליחים בהיסטוריה, קומדיות רומנטיות, אתה יודע, באיזשהו שלב יש לך יותר מדי סוכר בתה, אז אנחנו צריכים קצת, אתה יודע, לשים שם החומצה.
אתה אומר, פסימיזם מוכר.
אנחנו יודעים, שום דבר לא חדש בזה. אתה יודע, אני עיתונאי, זה המקצוע שלי. אתה גם התנסית בעבודה עיתונאית בעשור האחרון, ביג טיים, אז אתה כבר יודע על מה מדובר.
כן.
אוקיי, טוב, יאיר, כרגיל, את השיחה מאוד מאוד מציאותית ומעניינת ומרתקת. צר לי שאני צריך להגיד לך, תתכונן ליום שישי הבא, בשעות הצהריים, אלא אם כן, אנחנו ניפגש בדיוק, אנחנו ניפגש בטקס החתימה על מדשאות הקרמלין,
או גן סאקר.
גן הורדים. טוב שאנחנו מסיימים עם
אנקדוטה. או מחנה יהודה איפשהו.
אצל הסאב גרנית. אוקיי, יאיר, יאללה, אני אכנס אותו שבת.
יאללה, שבת שלום.
להתראות.